τα μούχα της τότε.
Ξαφνίσκει.
Χαίρετη μούχα, να δείξει κάτι.
Ξαφνίσκει. Μάχατς.
Ξαφνίσκει. Αγαγρέμα με άτμο.
Με άτμο. Ξαφνίσκει. Αγαγέ κέρα.
Με κέρα. Με χατσίκος. Λόλο ετερμίδα.
Ξαφνίσκει. Λόγω, αν είναι βίαιτα.
Λόλε μαλέ έτσι, μάιντ.
ממש מעט. מעט, כן. בשביל ההללויה והביקור של דייב.
כל כך שמחתי.
כן, זה היה.
הבוקר, קודם כל, המתיחה הזאת של ההמנון, הללויה, זה היה נהדר. את שמעת בחדשות. מה שהם עשו, עבודה נהדרת. הם לקחו כל מיני רעיונות. עם תשובים.
אלה בדיוק העבודות שהראית אז בבצלאל. ובמוזיאון תל אביב?
גם על אלף זיתים?
אין דבר, אין דבר.
לא. לא, הייתי אומר שקודם כל התערוכה בצלאל הייתה מוגבלת למה שיכול היה להיכנס לתוך מכונית.
כן.
כי אני הבאתי את הרבה דברים לארץ באוטו. לא, יש פה דברים שבאמת לא הוצגו בכלל. שחלק התערוכה בצלאל היה חלק מהציורים האלה שייכים לגלריה אודיסיה, שהציגה אותם ברומא. זו הייתה גלריה שעסקה באומנות ככה מאוד
חדישה.
חדישה באיטליה. ורק אחרי שחזרתי אז לאיטליה, קיבלתי חלק מהדברים חזרה.
זאת אומרת שחלק לא נראו בארץ בכלל.
חלק לא נראו בארץ בכלל. יש פה כמה דברים שעובדו, אבל חלק גדול מהדברים האלה לא הוסקו.
והיה לך יחס אליהם במשך כל השנים האלה, או לא חשבת עליהם?
נאמר ככה, יחס לכל מה שאני עשיתי, או לרוב הדברים שאני עשיתי, היה לי תמיד, אם אלה היו דברים שניסיתי להגיד בהם משהו. אני עשיתי הרבה מאוד ציורים, בייחוד בשנים האלה שבהם למדתי, שראיתי בהם מעין תרגילים, או נאמר, ניסיון להקל את מה שאני רואה. דברים האלה לא מעניינים אותי. אבל דברים שרציתי לספר בצורה מודעת או לא מודעת את הסיפור, או את אותם הדברים שהיו חשובים לי אז, גם היום יש לי, אז תמיד היה לי יחס.
אני שמחה מאוד שאתה השתמשת במילה לספר, כי אני זוכרת שכשהסתכלת בו בתערוכת הבכורה של ורדה גנצר רק לפני כמה זמן, התערוכה הייתה מופשטת, אתה התבטאת שבעצם מופשט מדבר אליך רק אם אתה רואה בו נושא. כן.
כן, אני זוכר את השאלה שלה.
שהדברים האלה, אם כן, אינם מופשטים מבחינתך.
כן, אני נאמר ככה, למעשה, אני חושב שחלק גדול מאוד של הציור המופשט איננו מופשט במובן זה שהוא לגמרי מנוכר מהחוויה האנושית המורכבת של תפיסת העולם, עיכול העולם, תגובה לאותו העיכול, נאמר, חלק ממה שאנחנו קוראים החוויה הקיומית. הייתי אומר שהשימוש בצבעים, צורות, קומפוזיציה, כל המרכיבים הפלסטיים, אך ורק כדי לעשות בהם וריאציות, או לעסוק במעין אסתטיקה של, של, של דידקטיקה, הייתי אומר, אמנותי, זה לא מעניין. אבל ללא ספק, אין צורך תמיד בדימוי המוחשי של העולם הריאלי כדי לומר דברים. אפשר בהחלט להגיע אותם גם לאמצעים מופשטים, וללא ספק, יש איזושהי אפשרות לחוש עם מאחורי היצירה ישנו באמת הצורך הזה להתייחס לאותה חוויה הקיומית שזה נראה קשור.
אלה בדיוק הדברים שטוען הרול רוזנברג. אתה מכיר את הדברים שלו? המבקר האמריקאי שצוטט וצוטט וצוטט ונפטר נדמה לי בערך לדמי שנה.
כן, לא, את הדברים הספציפיים האלה אני לא קראתי, אבל טוב, זה נעים מאוד לדעת שיש לי קולגה כזה למחשבה.
קראתי רק עכשיו שהוא מדבר על זה באמת שהתפיסה של אומנות היא בכלל עניין שקשור בקיום ובקיומי, גם העשייה וגם התפיסה, ובכל הוא מתנגד בהחלט לשימוש במילה בעיה, הבעיה של האומן, כי לאומן אין בעיה והוא לא מנסה לפתור שום דבר, הוא חש והוא אומן
הוא יוצר, אמרנו הוא יוצר הבעיה, הוא לא פותר בעיה, אמרנו בוודאי האיש ששואל שאלות, הוא לא איש שנותן תשובות. אני כתבתי את זה גם בקשר לאותה בחירה שעשיתי בתערוכה שמתקיימת עכשיו במוזיאון
תל אביב. כל כך יפה כתבת סמי, זה מה שרציתי להגיד לך. שיש לי סוף סוף הקטלוג וקראתי וכל כך יפה כתבת.
ניסיתי פשוט, לא יודע, יפה, אני לא כותב יפה, נאמר
בי, זה לא עומד יום שני. מאוד,
זה מאוד. אבל אני חושב כמה שאפשר פשוטה להסביר את ההתייחסות שלי. אני חושב שאנחנו היום יכולים בהחלט להתייחס לדברים מעבר להחשבת האספקטים של סגנון, מעבר לאספקטים הטכניים של הדברים, בוודאי מעבר למה שאנחנו קוראים טעם. כן? כי כל אלה הם דברים חולקים.
זה בדיוק אשר רוזנברג אומר, אני מוכרחה לראות לך את המאמר.
כנראה שרוזנברג איזה הוא הקשיב. לי מפני שאני כבר את הדברים האלה באמת אמרתי לפני המון שנים. אני גם כשעשיתי את הדברים האלה, וגם כשהיה לי אינטרביו בקשר לדברים האלה ובקשר לאותו המעבר שאני עשיתי מהדברים האלה אל הציור היותר ריאליסטי שמשתמש בסמנים.
וזו באמת הנקודה שאנחנו חייבים לדבר עליה גם בשיחה שלנו. כן. היחס שאתה רואה בין הדברים האלה, שבוודאי יראו לרבים מופשטים, ובוודאי יש אנשים שיקראו להם סוריאליסטים שוב, מופשט סוריאליסטי וכל זה, ואני מניחה שאתה שוב אולי לא כל כך מסכים, אולי כן.
אני מנסה, קודם כל, אני מאוד הייתי רוצה לטהר קצת את הגידוף הזה המקובל בארץ, ששמו סוריאליזם, ושזה הפכה להיות מילה מכוערת שלא באשמתה בגלל כל אותו פיץ' מייצרים כאן כדי לספק איזשהו טעם קלוקל של אנשים. אז, אבל באמת שלא בצדק לקחו מילה שאומרת הרבה מאוד, שהיא מאוד חשובה בהתפתחות האומנות של המאה שלנו, בייחוד האומנות המופשטת. וכדאי קצת לטהר את המילה הזאת. אבל נחזור קצת לציור הזה. כשחלק מהקולאז'ים האלה שנמצאים פה, ועוד קולאז'ים אחרים, הוצגו בגלריה אודיסיה ברומא ב-63, הם עשו קטלוג ואת המבוא לתערוכה, כתב אז מבקר איטלקי שעזר לי לבחור את הדברים, והוא עקב בעניין אחרי סיפור
שלי. סליחה, בן כמה היית אז?
63. ג'ובאני קרנדנטה. קרנדנטה היום הוא המנהל הכללי של המדינה בוונציה. הוא מאוד אהב את הדברים האלה, והוא גם שאל אותי אז איזה מוטו הייתי בוחר לתערוכת. ואז אמרתי לו שאני חושב שאת המוטו הייתי מוציא מקוהלת. והייתי אומר, מה שיהיה הוא, מה שהיה הוא זה שיהיה. כי בדברים האלה הרגשתי שאני נגעתי באיזשהו דבר מאוד חשוב, שהוא בפריפריה של תחושת המוות והלידה. ובני צורות כמעט מאיזשהו עולם מינרלוגי שהוא או התפוררות או התהוות.
חוזר אצלך עד היום.
בדיוק. ולמעשה, הדברים האלה שהם מאי שרידים של מה שהיה, זה גם מה שנמצא היום. הדברים האלה, רק כשעשיתי את התערוכה הרטרוספקטיבית בחיפה, ופתאום ראיתי באמת באולמות גדולים, עם המרחק הנכון, את הדברים האלה, יצירות אחרות מאותה תקופה, ראיתי אותן תלויות ליד הדברים שאני עשיתי אחר כך, ראיתי שלמעשה זה אותו סיפור. הייתה מין קוהרנטיות כזאת, רק שינוי האדרת של אותה מדברת.
בקשר לשינוי האדרת, אמרת לי פעם שכשהפסקת לעבוד באופן מופשט, נגיד, נקרא לזה מופשט.
כן, זה כבר באמת לא היה אותה.
כן, אבל כשהפסקת לעשות את זה ולעבור למה שנקרא פיגורטיבי, המעשה הזה שלך היה מאוד נועז, מפני שזו הייתה תקופה שבאמת רוב הציירים ציירו מופשט.
נכון, כשאני עשיתי את הדברים האלה, זה היה בעצם הדבר שציפו ממני, שאני אעשה את זה, כן? עשיתי את זה, אני יכול להגיד קצת ככה לצידם של אמנים אז גדולים והרבה יותר מפורסמים ממני, ואולי גם בכלל יותר חשובים בהיסטוריה של האמנות, אבל אני לא חושב. על בורי או על דיביפה וכולי, זאת הייתה העשייה אז. זה היה מה שהיה נקרא אז הכאן ועכשיו וכולי, המשפטים האלה
אין.
יקרים לעיתונאים שעוסקים בסקירות אומנות. עשיתי את זה אז, ואיפה שהוא בגלל זה שכל כך עקפתי בעניין אחרי כל הנושא, יכולתי כבר לעשות מעין השלכה של מה האפשרויות שלי להשיג מהפיתוח של הדברים האלה. זאת אומרת, איפה שהוא ראיתי לפניי מעין מבוי סתום. פשוט ראיתי לאן הדברים האלה יכולים ללכת, וראיתי גם גבול מסוים. היום למשל אני לא רואה את אותו הגבול שאני ראיתי אז, ויכול להיות שכל אותו ניסיון שקניתי במשך השנים מאפשר לי היום לראות לאן הייתי יכול אולי לפתח את הדברים האלה אם הייתי הולך.
אתה רואה גבול היום במה שאתה עושה כעת?
לא, באמת לא, מפני שאני חושב שזה הרבה יותר קשה לי היום לשכלל את מה שאני עושה היום ממה שהיה לי אז לשכלל את הדברים האלה.
איך אתה מסביר את זה?
אני לא יודע, קודם כל, אני עשיתי הרבה מאוד ציורים מהסוג הזה, ויכול להיות שפשוט מיציתי את עצמי בשפה הזאת. ואין את אותה התחושה של מיצוי בשפה שאני מדבר בה היום, וייתכן מאוד שאני אגיע לחוש אותו דבר. קשה מאוד לדעת דברים כאלה. קשה מאוד. אני, על כל פנים, כשעשיתי את הדברים האלה, אני חושב שחשבתי על אותם הדברים וחשתי את אותם הדברים שאני חש היום במה שאני עושה. אני רק ידעתי אז שהדברים שלי הם הרבה יותר הרמטיים, הרבה יותר סגורים, הם לא מגלים את עצמם וגם לא אולי, איך הייתי אומר, מושכים כמעט קצת בעורמה את הצופה לתוך התמונה, כמו שאני מסליח לפעמים עם הדברים שאני עושה היום. הם גם היו, הייתי אומר, הדברים אז, הרבה יותר במסגרת של הטעם הטוב. לא היו עוררים, מה שקוראים, עניני הטעם, הסכימו שזה הדבר הנכון לעשות, כן? ובדיוק זה מה שקצת הדיג אותי, כי אני חשבתי שכדי לעורר תגובה אצל אנשים, צריך להם קצת להרגיז. ואפשר להרגיז על ידי זה ששוברים איזושהי קונבנציה, שוברים איזושהי אקסיומה, איזשהו טבו. ועובדה שאני באתי פתאום עם הציורים האלה, שהם מה שאני עושה היום, ניצחתי אותם ב-64 ברומא, אותו ג'ובאני קרנדנטה נכנס לגלריה, פתר זוג עיניים וצעק, ככה כמו באופרה, טרניטורי! בוגד! אני חושב שהיום הוא לא היה מסתכל על זה אולי כבגידה, אבל זה פשוט גרם לסיפוק, כן? כי פתאום הרגשתי, או, עשיתי איזשהו מעשה, זה כל כך קשה היום, יש הכל מותר, קשה מאוד לעשות משהו שאסור, פתאום הצלחתי לעשות משהו שאסור, משהו שבכל זאת שם סימן שאלה על מוסכמות. האירוניה היא שאחר כך, דווקא אותה הבחירה נתקבלה על ידי קהל מסוים כדבר נכון, וקוממה נגדי כל אותם אנשים שבאופן אוטומטי מקבלים את הקבלה של הקהל המסוים הזה כסימן שזה לא בסדר. זאת הבעיה שלכם.
כן. דיברת על אופרה ועל איטלקית, והעבודות באמת נעשו ברומא.
כן.
אחרי שחיית באיטליה, אם אני לא טועה, איזה 3-4 שנים.
הדברים,
כן. תוך כדי חיים ברומא.
59.
כן, תוך כדי חיים.
והדברים האלה נעשו 61, 62, 63.
עכשיו, הטעם הטוב זה ברור שטוב זה קודם כל עניין שלך, אבל זה גם בוודאי באווירה שברומא.
כן, יש מוכרחים להגיד, יש קושי. יש קושי רב שאני גם הרגשתי אותו מהמגע עם האומנות האיטלקית, וזה הליטוש והאלגנטיות והטעם הטוב. אני חושב שאלה הם ממש אויבים לפעמים של האומנות. הרצון למצוא חן הוא אצל האיטלקים כל כך בסיסי, שהוא גם מפריע להם. מפריע להם ממש באמירה הבוטה שהיא לפעמים מאוד מחוצה. טוב, אני לא יכול...
אבל יש פה יותר, יש פה לא רק...
לא יכול לשפוט כאן. אני חושב שאולי לפעמים גם אני חטאתי באיזושהי אלגנטיות יתר. אני די נזהרתי בבחירה של הדברים לתהלוכה הזאת, ואני חושב עשיתי סלקציה של דברים שהם באמת יותר קשורים לעולם של הקישקס.
זהו, אקספרסיבי. יש פה הדבר הזה, בקצת סגול, הוא מזכיר לי, וזה, אם כן, בסדר, יש לי זה מזכיר, פייטה. אני לא יודעת מה אתה התכוונת בזה, אבל יש פה איזה מין גורם באמת של...
כן, יכול להיות. אני חושב שבאמת כשעשיתי את הדברים האלה, זה היה אחרי תקופה של נופים. של נופים שהיו מושפעים קצת מויירה דה סילבה וניקולה דה סטאר, ומצאתי איזושהי דרך להעלות מעין נופים מעורפלים כאלה של דברים שהייתה בהם תחושה
קצת של טרנר גם כן אמרנו.
גם קצת של טרנר, כן. ופתאום יכול להיות שהייתי כבר בדרגה מסוימת של בשאלות כדי להתמודד עם התחושות שליוו אותי בזמן השואה. והרגשתי שמשהו יצא מהדפרופונדיס, כן? משהו, איזשהו צורך באמת לנגוע בתחושות טרגיות, תחושות של חידלון, תחושות של מוות, תחושות של כאב.
של אבן, אני רואה פה כבר את האבן, את ה...
כן, יש כאן, זאת אומרת, הייתי אומר שיש פה נגיעה, גם לעולם המינרלי וגם לפעמים לעולם אורגני, כן? יש כאן כמה דברים שיש בהם ממש התהוות של צורות, צורות מאיזשהו עולם אורגני, וגם הייתי אומר, כבר פיגורטיבי, אם כי בדפורמציה חזקה מאוד.
עברתי על הקטלוג הקטן שהודפס אז בשביל מוזיאון תל אביב, ויש שם רשימת השמות שנתת לעבודות, אולי לא אלה, אבל אחרות מתקופה דומה, ויש שם רמזים לנופים, באמת? סיינה, אתה מזכיר שם?
כן.
יש שם גם משהו שמזכיר בפירוש שבת.
כן.
ויש גם אומאז', אני חושבת, לגויה.
כן, בהחלט. אני אהיה... טוב, קודם כל להגיד שבשנים ההן, הציור הספרדי השחור כבש את אירופה. הנציג הכי טוב שלו בארץ היה תמר. אבל הוויתור הזה על צבעים והחיפוש של הביטוי בין האור והצל בגמה של שחורים וקצת תחושה של צבעי אדמה, זה גם השפיע מאוד עליי. אם כי היו לי דברים מאוד צבעוניים שלא בחרתי למטרה לתוארתך הזאת, השארתי את הדברים כאן בגמה הזאת של החושך. הייתי אומר שהרבה מאוד מהדברים האלה כאן הם למעשה ציורים ליליים, כמעט כן, שרק איזה אלומות אור פה ושם מגדירות צלליות, צלליות מוארות של דברים.
איך התקבלת אז עם הדברים האלה בארץ, בקונטקסט של מה שהיה אז בארץ? קודם הצגת בבצלאל ואחר כך בתל אביב, נכון?
קודם הצגתי בבצלאל ואחר כך בתל אביב, אני ממש לא זוכר. אני חושב, אני זוכר קיבלתי כמה ביקורות אז, אני חושב די את זה. שני עיתונים אני זוכר כתלו אותי לגמרי, וזה היה כל העם והצופה.
שיסלחו לי, עד היום אין להם הרבה חשיבות, אז לא חשוב.
כן, אני עכשיו זוכר. אצל כל העם אני הייתי ממש ביטוי הטעם הקפיטליסטי והבורגני, הקלוקל וכו'. אני לא זוכר מה הצופה רצה ממני, אבל גם לא הייתי בסדר.
היו לך קשרים עם אומנים שהעשייה שלהם הייתה אז בארץ?
אני אז פגשתי את ציונה שימשי ובעלה, הייתה בינינו ידידות. הכרתי אז את רפי לבי, וגם החלפנו בינינו ציורים.
וכך נכנסת אז לתערוכה של 10 פלוס?
כן, נכון. אני אז השתתפתי, לא, אני חושב שהשתתפתי ב-10 פלוס יותר מאוחר. השתתפתי ב-10 פלוס כשחזרתי לארץ, ולמעשה זה היה מדובר פה בשנת 64, כשבאתי לארץ לתקופה של 6-7 חודשים, ראיתי שמציור אני לא יכול להתפרנס, חיפשתי את פרנסתי בתחום ציור במה ותיאטרון, ראיתי שזה לגמרי מוציא אותי מהעבודה, ושגמרתי את החסכונות שהבאתי איתי באיטליה, חזרתי לאיטליה. תוך כוונה, עוד פעם לאסוף קצת כסף בשביל לחזור לארץ. עוד פעם, אז כשחזרתי לארץ כבר בשנת 66, באמת השתתפתי בשתי תערוכות של...
צורה היום?
של 10 פלוס. לא צורה היום, זו הייתה תערוכה במוזיאון ישראל, שהציגה עבודות שלי כשאני הייתי ברומא.
אתה לא היית אז בארץ.
לא הייתי בארץ.
אבל הציגה עבודות מהתקופה שאנחנו מציגים פה.
כן.
וזה היה, אם אני לא טועה, הרישום, בכל אופן לפי מה שמופיע בקטלוג. הרישומים שפה מאוד משלימים את מה שאמרת על אורגניות ועל גם לידה וגם התפוררות, גם היווצרות וגם התפוררות.
גם מה שחיפשתי בדברים האלה כבר אז, ואולי זה מה שנותן את הממד שאנשים ככה קוראים לו הסוריאליסטי לדברים, חיפשתי מעין דו-ערכיות. חיפשתי מהן צורה שבעת ובעונה אחת תיתן תחושה גם של שטח ותאפשר לראות בזה מעין אילוזיה של עומק. והאילוזיה של העומק בימינו מעוררת את המילת הגנאי הזאת סוריאליזם. וגם ברישומים האלה יש מעין תחושה כזאת שדברים קרובים, רחוקים, מעין גלקסיות בתוך התהוותם, אבל גם אפשר לראות בזה מעין שטח. ואני מוכרח להגיד שמה שמאוד השפיע עליי בחיפושים מסוימים בדברים האלה, הייתה הצעתו של לאונרדו דה וינצ'י להסתכל בכתמים של תחף, בקירות, כדי להמציא נופים. והיות ותמיד עניין אותי באמנות העניין הזה של המצאה ולא של חיקוי או תיעוד של משהו בלי אינטרפרטציה אישית. אז העניין הזה של ההמצאה גם פה, אני חושב, קשור לעניין הזה של משהו שהוא גם משהו אחר.
באותה תקופה עשית גם עבודות שמן על בד של סק.
כן, עשיתי, נאמר, בגלל הממדים הפיזיים שמגבילים אותנו כאן, לא קלמנו עבודות הרבה יותר גדולות. יש גם עבודות כל כך גדולות שעד היום הזה אני בכלל לא יכול להביא אותן לארץ גם בגלל בעיות.
הם עדיין באיטליה.
כן, יש עדיין באיטליה ציורים מאוד גדולים, שניים או שלושה מטר, משהו כזה.
כן, שכבר אז עשית. הצורך הזה
לעשות
גדול היה כבר אז.
הפורמט הגדול, כן. הפורמט הגדול הוא מעין אתגר, הוא מעמיד בעיות אחרות מפני המסתכל. מתקרב אליו ולמעשה עוטף אותו טוטלית במה שמתרחש. היו לי גם כמובן ציורים בהירים, צבעוניים, היו לי דברים בגמה אחרת
יש לנו פה משהו קטן מאוד, אם אין לנו את הגדול מאוד, יש לנו את הקטן מאוד, וזה בצבעים רמברנטיים כאלה, אני אביא לך אותו שתדע מה אני יודעת גם מזכיר לי את פיצוס, אבל זה ודאי לא.
זה רישום מסדרה של, הייתי אומר, איזה 20 וריאציות שעשיתי לפי רישום של גויה. של אישה קפצנית יושבת. ועשיתי מעין וריאציות בכיוון של הפשטה. לקחתי למעשה כל קטן שהרכיב את הרישום. ופיתחתי את זה, וזה אחד מהרישומים שנתנו לי מהסדרה הזאת.
ולעומתו, הכחול הזה, שהוא באמת יוצא דופן מהצבעונית?
טוב, הוא יוצא דופן, נאמר, בתערוכה כאן, זה אגב הוצג במוזיאון. כן, זה מסוג הציורים שיצרו יותר את התחושה של... התחושה האטמוספרית, הכמעט טרנרית. גם כאן, למעשה, העיקר, התחושה זה של דברים עוברים. זה כאילו מעין צלליות של דברים בתנועה שמסתלקים מכאן, שעוברים, כן? שרק משאירים איזשהן עקבות של אור וצל, איזשהן סילואטות. בתערוכה הזאת, קלענו רק עד של שתי עבודות כאלה, אבל... היו לי הרבה מאוד ציורים עם התחושה הזאת.
אז אולי נגיד עכשיו משהו על שלוש העבודות שמרכיבות למעשה יחידה אחת.
הטריפטיכון הזה הרשומי, כן.
כן,
למעשה כאן יש, הייתי אומר שזה כבר יותר מתקרב לחיפוש של הביטוי הפיגורטיבי, ויש כבר מאחורי זה מעין דמויות. אני לא הייתי מכחיש כאן השפעה מסוימת של אולי מטה, אולי גם דיביפה בסוג מסוים. על כל פנים יש כאן מעין כניסה, אם כדאי, מעוותת של דימויים פיגורטיביים, של חומר אורגני ושל איזו נוכחות של יצורים אורגניים חיים, שברגע מסוים, כשהרגשתי שאני ממש צריך לצלק את כל המחיצות ולעמוד מולם עם
כל האינוחות שישנה בזה, ניסיתי לצייר בלי העיוותים ובלי הסגנון הספציפי הזה. גם כאן הנושא הוא כמובן נושא של מוות, נושא של זעקה, נושא של 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 התפוררות, של חוסר אונים, בערך הגמה של התחושות.
אני יודעת אם זה אני, זה ודאי רק נדמה לי, יש פה כמעט התחלה גם של הכנפיים עם התכת, דווקא בזה, וגם של השבירה של המגן דוד איכשהו פה.
לא, זה באמת לא יודע, זה לא פייר ככה להדביק להם דברים שאנחנו מסתכלים היום כבר עם מטען אחר של אינפורמציה. כן, כן, כן.
נכון שמסתכלים, אבל זה כבר דברים שלנו. לא, זה עוד מסתובב, זה בסדר. והצורה העולה גם כן הופיעה באותה...
כן, למעשה שם זה מתייחסות בצורת הראש.
עשית אז ראשים?
כן, עשיתי גם ראשים יותר, הייתי אומר, יותר מפורטים מבחינה פיגורטית. קצת הראשים האלה, הייתי אומר, אולי מתקרבים איפשהו לראשים שפותחיה עשה, שהם נקראים אוטאז'.
אוטאז'.
כן, ושהוא עשה לפני שהוא הגיע אחר כך לאותם המאים נופים.
איך הגעת לקולאז'? אתה עד היום עושה קולאז'ים, אתה אוהב את ההדבקות.
כן,
אבל זה בכלל אחר, זה יותר נדמה לי קשה מה שעשית. אז, מבחינת עצם הקולאז'?
אני... טוב, קודם כל, אז חיפש... מאוד קסמו לי החיפושים של טכניקות חדשות. וחיפשתי בכל מיני כיוונים, עבדתי בכל מיני חומרים, ועשיתי כמובן גם דברים הרבה יותר חריגים מאלה.
למשל?
שאינם כאן, כך שלא תדעו להם בדיבור, שק וכפלים וכל מיני הדברות בשריפה, שום דברים. זה פשוט היה חלק מהטרמינולוגיה המקובלת, הייתי אומר. מה שעניין אותי כאן בקולאז' זה בדיוק התחושה הזאת שאפשר להשיג על ידי קולאז' כי יש פה קולאז' בקריאה של דברים, בהורדה בכוח של דברים. של דברים שהיו, שהודבקו, שהורדו, שהוספו, יש מעין צמיחה אורגנית של שטחים על גבי משטח, של קטעים. אני חושב שיש איזשהו אופי אורגני בצורה הקרועה, השסועה, שנובעת מה... כי זה לא רק, זה לא רק קולאז', זה מעין קולאז' פלוס קוטאז' פלוס... הכוונה הייתה כאן, בציור הזה, לתת תחושה של מרקמים או של שרידים של איזה שהן קליפות או של איזה שהן אורות או איזה שהן דברים שהמון עבר עליהם, כן? ולתת תחושה שבתוך כל הכפלים האלה יש המון כאב שמסתתר, ופציעה.
והתייבשו.
וכן, כן, ומעין התפוררות. המדיום הזה פשוט היה מתאים מאוד לביטוי הזה שנתפס. הוא גם איפשהו השפיע גם על הדברים שאינם עשויים בטכניקה הזאת, והצורות והאקצנטים חוזרים על עצמם, כמו בנוף הזה.
היית אומר שזאת ההתחלה של הניסיון לעשות כפלים ולעשות את הדברים שעשו המייסטרים העתיקים? אמרת עכשיו שהצורה של ההדבקה והקמטים אחר כך השפיעו על...
לא, כל הדברים האלה ללא ספק השפיעו מאוד על הציור שאני עשיתי אחר כך, על הציור שאני עושה היום. זאת אומרת, למעשה שום דבר לא הולך לאיבוד. אני חושב שכל הישג שהושג ושיעור שנלמד, קיים, והוא מוצא לו אחר כך ביטוי אחר. מה שאני עושה היום, ללא ספק, ניזון מכל אותו הניסיון שאני קניתי בעשייה הזאת. הדחיסות, למשל, שאני מחפש היום. או הדחיסות הפלסטית, זאת אומרת, העניין הזה שכבר בונה אמר, כן, הוא אומר, אני שונא את הריק, כן, אבל זה לא ריח מבין. וגם כאן יש מין תחושה כזאת, כן, שהדחיסות נותנת את הממר, את האמינות והציור. אין פה שום סנטימטר מרובע שלא מתרחש בו משהו שמוביל את העין מנקודה אחת לנקודה אחרת. ואני חושב שזה משהו שבעצם חוזר גם בציור שאני עושה היום. וגם העניין הזה של מטריה שהיא כל הזמן במצב של השתנות, של התבוררות. זאת איפה שהוא, כשאני מסתכל על הדברים האלה, זה נראה לי שזה איזשהו דבר מאוד אורגני, מה שאני עושה היום. אני לא רואה פה את השינוי הגדול, אם כי אני יכול להבין שאנשים יראו לפעמים דברים כאלה מתוך איזו הפתעה.
כן, אני חושבת שהפתעה תהיה פה. טוב, אני חושבת ש... כן, עוד איזו שאלה. קראתי מה שכתב אז גם זו, וקראתי מה שכתבת אתה בעצמך באותו הפרוספקט של מוזיאון תל אביב, ואתה למעשה נותן שם הוראות לצופה איך להסתכל על הדברים שלך, אתה זוכר את זה? אתה מבקש שיראו אותם מרחוק.
כן,
אני חושב שכבר
אז, לא, רגע אחת, אם אני זוכר טוב, אני כבר אז אמרתי שלמעשה מה שחשוב, מה שחשוב זה האימג' שמתקבל מהצורות והצבעים והמשחק של הכהב והבהיר וכו' וכו', האור והצל. שעצם העשייה, המדבק של העשייה, זה דבר משני.
זה בדיוק מה שאמרת.
כן, זאת אומרת, למעשה זה בדיוק מה שאני גם אומר היום. אני חושב שהאספקטים הטכניים של הציור הם בסדר, הן הבעיות שהאומן מתמודד איתן. זה כמו כל דבר שבכל מקצוע חייבים לדעת וחייבים לפתור, אבל אני כבר אז חשתי, בדיוק כמו שאני חש היום, שאלה הם לא הדברים. זאת אומרת, הנחת, לקיקת השפתיים מהנחת צבע, לא, זה אף פעם לא היה לי.
אתה הרגשת צורך להגיד את זה מפני שאנשים התפעלו מה...
מפני שאז הרבה יותר מה שהיום שמו את הדגש על העשייה. זאת אומרת, כשאני נסעתי מהארץ ללמוד ציור בפריז ב-56, והבאתי איתי אז מטען שלם של דעות קדומות שהצלחתי לרכוש כאן, אם כי למעשה אני לא הייתי ממש תלמיד של מישהו מסוים. אני לא רואה את עצמי כאיזשהו ממשיך של תורה של מורה מסוים בציור הישראלי וכו'. אבל בכל זאת, ידעתי למשל אז כמה אקסיומות. אחת מהן הייתה לא חשוב מה, חשוב האיך. זה היה דבר מאוד מאוד מקודש. זה לקח לי המון שנים להבין שחשוב מאוד האיך, והמה באמת תלוי באיך. ומגדיר את האיך. אבל זאת אומרת, לא סליחה, אני חושב שאני לא אמר שום.
לא, הגעת נכון, שהמה הוא בעצם העיקר.
המה הוא העיקר. והאיך צריך לשרת את המה. הוא תלוי במה. הוא יכול לפעמים להגדיר את המה בצורה יותר חריפה, פחות חריפה. אבל האיך כשלעצמו, הוא עניין משני בהחלט.
שוב, בדיוק מילה מילה מה שאמר הרולד רוזנברג. אולי הצבעוניות, כי אתה מדבר על חושך וליליות ומובן מאליו, אבל יש בכל זאת צבעים שבוקעים, הכחול והחום הזה והספיה ההוא.
אני לא יודע,
אני באמת חושב שזה עניין קצת משני, כי בסופו של דבר זאת תערוכה שהאפקט שלה בוודאי לא יהיה ציבורי.
כן.
ולא הייתי משאיר, כי יש לך פה הרי פי שלוש חומר ממה שאת משתמשת.
כל מילה.